ערב טוב לכולם, יום ירושלים שמח, תזכו לשנים רבות בבניין ירושלים, בברכה של בוני ירושלים, אנחנו אומרים, כיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין. למה צריך להגיד כיסא דוד עבדך בברכה לירושלים? הרי התפילה על דוד המלך, היא בברכה הבאה, צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. אז למה להכניס אותו בתוך ירושלים? חז"ל מלמדים אותנו, אין ישיבה בעזרה, אלא למלכי בית דוד בלבד. כשיבנה המקדש, כל מי שבא למקדש עומד, עובד או מתפלל. אדם שנכנס למקדש שלא על מנת לעבוד, זה נקרא ביאה רקנית וחייב מלכות. אם הוא רק נכנס למקדש להסתכל, זה מעניין אותו, הוא סקרן. בית המקדש זה בית שבו עובדים לשם, וכשעובדים לשם עומדים, באים לעמוד שם, לא באים לשבת ולא לטייל. בית דוד, המשפחה של דוד המלך, יוצאים מן הכלל. מה שאסור לכהנים, לנביאים, לסנהדרין, לכל עם ישראל, אסור לשבת. לכהנים, לבית דוד מותר לשבת. למלך אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. אז כשאנחנו אומרים כיסא דוד עבדך מהרה בתוכה תכין, אנחנו מבינים שהבניין של ירושלים, אנחנו מתכוונים על בניין בית המקדש, לא על רחביה, בית הכרם, בית וגן, אלא מתכוונים כאן, בניין ירושלים הוא לא שלם עד שיבנה המקדש. מה המשמעות של בניין בית המקדש? אנחנו יודעים, בריאת העולם, התורה מתארת לנו מה היה בבריאת העולם, מה היה ביום הראשון, מה היה ביום השני, עד בריאת האדם. לכאורה, לפני שנברא העולם, לא היה שום דבר, רק הקדוש ברוך הוא, אין עולם. אבל חז"ל אומרים לנו, על פי פסוקים, שהיו דברים לפני שנברא העולם. התורה נבראה לפני בריאת העולם. כיסא הכבוד היה לפני שנברא העולם. נכון, כיסאך מאז מעולם עתה. לפני בריאת העולם כבר היה כיסא הכבוד. לפני בריאת העולם הייתה התורה. השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. באין תאומות חוללתי, באין הרים, עד לא עשה ארץ וחוצות, וחוקו שמיים שמעני. משחקת בתבל ארצו ושעשועי את בני אדם. והחוכמה מאין תימצא ואיזה מקום בינה, לא ידע אנוש ערכה ולא תימצא בארץ החיים. עד אלוקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה, ויאמר לאדם הנראת השם היא חוכמה וסור מרע בינה. התורה נבראה לפני בריאת העולם. וחז"ל אומרים לנו שזה לא היה דקה, אלא 2,000 שנה לפני בריאת העולם כבר הייתה תורה. איך אפשר לדבר על 2,000 שנה לפני שהיה עולם? אם אין עולם, אין שמש, אין ירח, אין יום, אין לילה, אין קיץ, אין שנה. אז מה זה 2,000 שנה לפני בריאת העולם? מה פירוש הדבר? השאלה נובעת מתוך זה שאנחנו רגילים להבין את העולם לפי העיניים שלנו, לפי המושגים שלנו. המושגים שלנו שיש זמן ויש עולם, וכאן הכל נמצא, מכאן מתחיל הכל. אור החיים בפרשת ויחי כותב, הדברים ידועים, הרבה מקורות, אבל כך כותב אור החיים, שכל יום בשנה יש ניצוץ אור אלוקי שמחיה את היום הזה. היום הזה קיים בגלל שיש אור אלוקי שהוא נותן לו את היכולת להיות יום. כל דבר שבעולם נמצא בגלל השגחת השם. אנחנו אומרים את זה יום יום, לא תמיד שמים לב למה שאומרים. ואתה מחיה את כולם. אתה עשית את השמיים, מהשמיים, הארץ, כל אשר עליה, הימים, כל אשר בהם, כל מה שנברא. אין דבר שאין ניצוץ אלוקי שמחיה אותו. הניצוצות האלה הם קובעים את הימים, וממילא במספר מסוים של ניצוצות זה שנים. אז השם ברא 2,000 שנה לפני בריאת העולם, 2,000 מדרגות שאחרי זה, מכל מדרגה כזאת תהיה שנה שלמה, והוא ברא את זה לפני זה כדי שהתורה תהיה קודם. לא מבינים למה 2,000 שנה, אבל כך אומרים לנו חז"ל. מקום אחר חז"ל אומרים, דבר ציווה לאלף דור, תתקעד דורות לפני שניתנה תורה לישראל, כבר השם ברא דבר ציווה 1,000 דור לפני שקיבלנו תורה. אנחנו יודעים שקיבלנו תורה 26 דורות אחרי בריאת העולם. מאדם ועד נוח 10 דורות, מנוח ועד אברהם, מאברהם ועד משה רבנו עוד 6 דורות. אז זה 26 דורות. אז איפה 1,000 דור? עוד 974 דורות, שכל דור כולל מיליונים של נשמות לפני שנברא העולם. ואז הייתה התורה. יוצא שמה שאנחנו קוראים בבראשית, בראשית ברא אלוקים, זה לא ההתחלה, זה הסוף. כאן נגמרה הדרך של ההכנה הרוחנית שהשם הכין לעולם, וכאן פה ההתחלה היא התחלה של הגשמיות, לא של הרוחניות. הנשמות הרוחניות, התורה, הרבה הרבה לפני שנברא העולם. אז הסדר הוא שנבראה תורה אור עצום מאוד, ולאט לאט הקדוש ברוך הוא הקטין את האור, ועוד הקטנה ועוד הקטנה ועוד צמצום, עד שאפשר היה להתחיל לברוא את העולם. אז היה אור עצום משמי שמיים, וזה התחיל לרדת ולהצטמצם לאט לאט, עד שהגיע לנקודה שמהנקודה הזאת אפשר להתחיל את העולם. ובעולם הסדר הוא הפוך. קודם אור, ארץ, עדיין לא רואים את הארץ, רק ביום השני היא רקיע בתוך המים, יקבו המים, ביום השלישי תראה היבשה, רק אחרי זה נראתה היבשה, רק אחרי זה צמחים, אחרי זה שמש, ירח, מאורות, בעלי חיים, בסוף בסוף האדם. אז אנחנו רואים כאן שני מהלכים שונים לגמרי. המהלך הראשון מתחיל משמי שמיים ויורד לאט לאט. המהלך השני שאנחנו רואים אותו בבריאת העולם בבראשית, זה מתחיל מלמטה וצומח עד שנברא אדם הראשון, ואדם הראשון קיבל תורה. אז ראה ויספרה, הכינה גם חקרה, ויאמר לאדם, הן יראת השם חוכמה וסור מרע בינה. אדם הראשון קיבל תורה בגן עדן. אפשר לראות את זה, ויצב השם אלוקים את האדם, ואחר כך אנחנו שומעים אצל נוח, מן הבהמה התאורה, מן הבהמה אשר איננה תאורה, מאיפה נוח יודע מה הבהמה התאורה, מאיפה יודע מה עוף התאור. אנחנו יודעים מה עוף התאור? אנחנו גם לא יודעים מה עוף התאור. אנחנו מכירים רק יונים, תרנגולים, אבזים, אבל יש המון המון עופות. לפי התורה יש הרבה יותר עופות תאורים מהעופות הטמאים, שאנחנו לא מכירים אותם. אז נוח ידע תורה יותר מאיתנו. כתוב שהוא לקח מהעוף התאור 7 7, הוא הכיר את כל העופות התאורים. הכיר את כל בעלי החיים. אז אדם הראשון קיבל תורה אחרי שהתפתח מלמטה למעלה. אז יש שני דרכים איך שהקדוש ברוך הוא בונה את המציאות. מציאות אחת שבאה משני שמיים ויורדת עד שיש מישהו שיכול לקבל את הניצוץ הקטן שלה. מציאות שנייה שמתפתחת מלמטה והולכת וצומחת ועוד ועוד, על הדומם צומח, על הצומח עץ פרי, על עץ הפרי שמש ירח, כוכבים, על זה בעלי חיים, על זה בסוף בסוף גם אדם. שני הסדרים האלה הם הסדרים של ירושלים. בבית ראשון לא ידעו איפה ירושלים. יהושע בן נון נכנס לארץ שהיא לא הייתה עיר המשכן. לא הייתה ירושלים. יהושע בן נון כבש את כל ארץ ישראל. ירושלים הייתה בין המקומות הבודדים שלא נכבשו. לא התייחסו בכלל אליה. ירושלים זאת שהיא מושב של השם, שהיא המקום הקדוש ביותר בעולם, שממנה באמת התחיל העולם. למה נקראת אבן השתייה? שממנה הושתת העולם. מתי הכירו את ירושלים? בספר יהושע לא מזכירים את ירושלים, רק שהוא נלחם עם מלך ירושלים, אבל כאילו ירושלים לא קיימת, לא מתייחסים אליה. ספר שופטים, עתניאל, שופט של ישראל 40 שנה, דבורה הנביאה 40 שנה, אהוד בן גרה, ברק ודבורה, גדעון, שמשון, כל השופטים אחר כך, יאיר הגלעדי, כל השופטים, אף אחד לא עשה כלום על ירושלים. כל הזמן מה המרכז? שילו. בספר שמואל א', שמואל היה ילד, נולד בנס גדול, והוא כשגדל בונה את עם ישראל למלכות. עם ישראל כבר מאוחד, עם ישראל כבר מאורגן, יש מלך, והמלך הזה נופל במלחמה בגלל לא עשה את חרון השם בעמלק. אחרי זה בא דוד המלך, ששמואל הנביא גם זה שמושח אותו, ואחרי שדוד מולך, הדבר הראשון שהוא עושה אחרי שהוא מלך על ישראל, הוא כובש את ירושלים ומיד הופך אותה לעיר בירה. השלב הבא הוא מעלה אליה את ארון הברית, קובע ששם יהיה אוהל השם, ואחרי זה רוצה לבנות את בית המקדש, לא מקבל רשות מהקדוש ברוך הוא עד שלמה המלך. אבל שלא נחשוב שזה רעיון של דוד המלך, אנחנו שומעים בתהילים שהשם אומר פה אשב כי אביתיה, זה המקום שלי, ירושלים. ואת זה אנחנו שומעים אחרי 480 שנה ליציאת מצרים. רק אז גילו את ירושלים, ורק אז התחילו עם היסודות לבית המקדש. זה היה בבית ראשון, כמו במעשה בראשית, צומחים מלמטה למטה, צעד אחרי צעד. בית שני הפוך, בית שני חזרו מגלות בבל, הדבר הראשון בנו את ירושלים. ארץ ישראל כולה שוממה, שומרונים, הערבים נמצאים, רק באים לירושלים, דבר ראשון בנו מזבח, העלו את הכלים, הקריבו קורבנות. בית המקדש עוד לא נבנה, אבל כבר הקריבו קורבנות, כבר יודעים שאת מתחילים מעבודת השם. וירושלים נבנתה על ידי נחמיה, בנה את החומות, ואחר כך הפרסים, היוונים, ירושלים הולכת ומתרחבת. בימי החשמונאים ירושלים הופכת מחדש לבירה של ארץ. יש לנו מדינה, לפני זה אין לנו מדינה. לפני זה יש את ירושלים, יהודים גרים בסביבות בארץ ישראל, אבל לא מלוכדים, לא מלכות, לא שלטון, גרים, יושבים, מקריבים קורבנות, עושים את עבודת השם, אבל בלי שיש לנו מציאות של אומה. אנחנו כעת בפעם השלישית. בפעם השלישית נכנסנו לארץ ישראל. הפעם אנחנו לא כמו בית ראשון שלא ידעו איפה ירושלים, היום אנחנו יודעים איפה ירושלים. 2000 שנה התפללנו לשנה הבאה בירושלים הבנויה. בכל ברית מילה אמרנו, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני. כל חתן וכל כלה ברגעים הכי יקרים בחיים שלהם, אמרו אם אשכחך ירושלים. אנחנו לא כמו בית ראשון, אנחנו לא מחפשים את ירושלים, אנחנו יודעים על ירושלים. השאלה אם אנחנו מבינים מה זאת ירושלים, אם אנחנו יודעים מה ירושלים אומרת לנו. מצד אחד אנחנו כמו בית שני, חוזרים ובונים את ירושלים, אבל ראינו שבית שני לא הצליח. כשבנו מההתחלה את ירושלים, זה לא הלך, הארץ נפלה. כי הארץ צריכה להיבנות באופן טבעי. משל למה הדבר דומה? שנולד ילד וכבר האבא שלו, הוא כבר אין לו סבלנות, הילד צריך להיות תלמיד חכם, הוא כבר מביא אותו לבית הכנסת, כשהוא ילד בקושי מסתובב, מה קורה עם הילד? הוא לא רוצה לבוא, הוא לא בנוי בשביל בית כנסת, הוא לא יודע להתפלל, הוא מסתובב, הוא מפריע, הוא משחק. כשהילד גדל, אז הוא לומד מה זה בית כנסת? מקום למשחקים, כי הוא גדל ככה. בית כנסת זה לא מקום להתפלל, הוא מילדות לא התפלל, הביאו אותו לפני שהוא ידע להתפלל. כשמחנכים מלמעלה למטה, זה נופל, זה לא מצליח, צריך לאט לאט. כך יש מדרש קהלת על פסוק, איש אחד מצאתי ואיש אחד מאלף מצאתי ואישה בכל אלה לא מצאתי. אלף נכנסים לתלמוד, אלף נכנסים למקרא, מכניסים אלף ילדים ללמוד תורה, מתוכם 100 יוצאים למשנה. אחרי כמה שנים שקלטו, נשארו רק 100 למשנה. 100 למשנה יוצאים 10 לתלמוד, 10 לתלמוד יוצא 1 להורה, שהוא יכול להיות תמיד חכם רב מורה. אז למה לא נתחיל מההתחלה? כי אין דבר כזה. בשביל להגיע לפסגן צריך לבנות את הבסיס. בית ראשון היה מלמטה למעלה, אבל עם ישראל עדיין לא הבין טוב מה זאת ירושלים, כי זה לא היה בתודעה שלו. דוד המלך הבין מה זאת ירושלים, הוא התפלל עליה, אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ארץ יצועי, עד אמצא מקום לשם, משכנות לאוויר יעקב. הוא נדר נדר, נשבע שבועה, לא לישון על מיטה כל זמן שבית המקדש לא בנוי. אין מלך כזה בעולם, אין מלך שהמסירות שלו למקדש, לפסגה של עם ישראל, גדולה כל כך. זה המלך שלנו, שעליו השם קבע שממנו יצא המשיח, והוא זה שיכול לשבת בבית המקדש, כי הישיבה של דוד בבית המקדש מראה שהוא שותף עם הקדוש ברוך הוא לבניין של ישראל, לבניין של המלכות, לבניין של התורה. זה הכל דבר אחד, זה לא שני דברים. עם ישראל הוא עם קדוש, הוא לא עוד עם שדרך אגב יש לו בתי כנסת. לנוצרים יש כנסיות, להבדיל לנו יש בתי כנסת, זה לא נכון. אצלנו התפילה והתורה אלה החיים שלנו. כל החיים שלנו בנויים בטרם אצורך בבטן ידעתיך, שימו אליי העמוסים ממי בטן, השם מבטן קראני ממי מי הזכיר שמי. לפני שעם ישראל בא לעולם, השם חשב על עם ישראל, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך את פעם. לפני שנולדנו, כשהיינו בבטן, כל יהודי ויהודי הוא נועד להיות קדוש. קדושים תהיו כי קדוש אני השם. זה לוקח זמן עד שמבינים את זה, אבל הנשמה של ישראל היא קדושה מבטן. במסכת נידה, תינוק בן יום אחד הרי הוא כחתן גמור לאביו ולאמו. תינוק בן יום אחד, חלילה אם הוא נפטר, צריך לראות כאילו חתן ביום החתונה נפטר. מבינים איזה זעזוע? לתאר לעצמנו מה זה חתן. חתן זה שיא ההצלחה, הוא כבר בחור, הוא כבר בונה בית, ההורים כבר שקטים, יש לו עתיד, וביום הזה לראות זה חורבן גדול. באה המשנה ואומרת שתינוק בן יום אחד בישראל יש לו ערך כמו לחתן. כי מצד הנשמה שלו הוא כבר גאון וגדול וצדיק. זה ייקח זמן עד שזה יתפתח, זה לוקח זמן, אבל ככה הסדר. אנחנו כעת במציאות השלישית, המציאות הזאת שעליה אמרו הנביאים, עליה אמרו חכמים, עליה אמרו תנאים מקובלים, שהיישוב הזה הפעם הזאת זה לא ייפול, לא תהיה עוד נפילה, אין עוד גלות, אין גלות שלישית. הבניין שאנחנו בונים עכשיו, שאנחנו נמצאים בתוכו, זה בניין שהולך להתפתח למשיח, לבית המקדש, לנבואה, לתחיית המתים. זאת התקופה שאנחנו חיים. זאת לא תקופה של אינטרנט ומכשירים חכמים, כל זה הדברים הקטנים, זה מכשירים של העולם הזה. אנחנו צועדים בדרך ארוכה, אבל הכיוון שלנו מאוד מאוד ברור. אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים. לא כולם, מי שלא קיבל חינוך, מי שלא לומד תורה, הוא חושב שמדינת ישראל זה המדינה של תל אביב, זה המדינה של נתניה, זאת מדינת ישראל. הוא לא מבין שמדינת ישראל זאת ירושלים, מדינת ישראל זה המקום של המקדש. מי מבין יותר טוב מאיתנו? הערבים, הם מבינים. תראו איזה מהומות יש כעת בכל הארץ בגלל שניים שלושה בתים שיהודים קנו בכסף מלא ורוצים להיכנס, וכל הערבים מבינים, אם היהודים נכנסים לירושלים, מי יודע מה הולך להיות. הם מדברים כבר שהולכים להחריב להם את המסגדים, הם צודקים. זה יהיה. כן. המסגדים האלה נבנו בכוח הזרוע על מקום המקדש שלנו. למה הם בנו את זה שם? למה לא בנו במכה, במדינה שיבנו שם? מה יש להם בירושלים? ולמה דווקא בהר הבית, במקום שלנו? כמו שבנו מסגד על מערת המכפלה, של מי אברהם, יצחק ויעקב? זה אבות שלהם? מה יש להם פה? מה הם רוצים את זה? הם מבינים שכשעם ישראל יקום, זה סוף הדת של האסלאם והסוף של הנצחות. ולכן גם כל אירופה תומכת בהם, כי האירופאים הם נוצרים, הם מבינים, הם כתבו בספרים שלהם, שאחרי שאנחנו לא קיבלנו את אותו האיש, חלילה חלילה, שהוא בן של אלוקים, עם ישראל יגלה ולא יחזור עוד, לא לירושלים ולא לארץ ישראל. מה הם צריכים לעשות כעת? שהם רואים שכל האמונה שלהם זה שקר, צריכים להוריד את הראש לאדמה. אבל מה שהם מנסים לעשות זה לזרוק אותנו. אולי הם יזרקו אותנו, אז הם ימשיכו להחזיק. הוותיקן למעלה מ-30 שנה לא הכיר במדינת ישראל. הוותיקן זאת לא מדינת ערב שנלחמה איתנו. מה יש להם לא להכיר במדינת ישראל? כי הם יודעים, זה מבטל את הנצרות. זה הולך לבטל ולהראות, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וכאן במדינה אנחנו עוברים תהליך שמחבר את שתי התקופות. מצד אחד הקמת המדינה הייתה כמעט בירושלים, אבל בלי ירושלים, וכולם הרגישו אבל גדול. רוב האנשים כאן נולדו אחרי הקמת המדינה, לא ראו את זה, אבל ירושלים העתיקה נפלה ביוטט אייר, שבועיים אחרי הכרזת המדינה, ואז הגיעו לירושלים השבועים, לא השבועים, אלה שהערבים נתנו להם לצאת, הזקנים, אנשים, והייתה הרגשה בירושלים של חורבן. היה אבל בכל ירושלים. והגיעו הארונות של גוש עציון. אני קצת זוכר, עמום מאוד, זו הרגשה של בכי, של צער. וכשהיינו ילדים, היינו הולכים ומראים לנו מאחרי החומה, כאן ירושלים. מאחרי החומה הזאת, שם ירושלים. וחשבנו שלא נזכה לראות את זה עוד. כל הזמן דיברו מאחרי החומה ואמרו לנו לא להתקרב, יש מקומות שלא להרים את הראש, כי איזה ליגיונר מנובל יגידו שהוא השתגע, זה היה בלי כוונה, והם יורים על אנשים. הייתה ילדה בבית שלה, כותבת שיעורים, ליגיונר ירה ישר על הראש שלה, הרג אותה. אחר כך אמרו, הוא הסיטו אותו, הוא התבלבל, זה היה בלי כוונה. כן, הכל בלי כוונה. זאת הייתה ירושלים שגדלנו בה, וירושלים שהמבוגרים מאוד פחדו, והצעירים כל הזמן חלמו מתי אנחנו ניכנס. אני זוכר כשפרצה מלחמת ששת הימים, הייתי בגיל של צבא והייתי בישיבה, והמבוגרים אמרו לנו סכנה, מלחמה, מי יודע מה יהיה. ואנחנו התפללנו, הלוואי שכבר תהיה המלחמה, אנחנו רוצים לחזור לירושלים. היינו בטוחים שאנחנו חוזרים, לא פחדנו, ידענו שזה מסוכן, אנחנו לא טיפשים, אנחנו יודעים שמי שישלם את המחיר זה הבחורים, ואנחנו היינו חיילים, וידענו שזה עלול להיות בחיים שלנו. וכשלא רצו חלק מאיתנו לגייס, אז פנינו לצבא והודענו להם שאם אתם לא תגייסו אותנו, אנחנו מגיעים לגבול, אנחנו רוצים להשתתף בשחרור של ארץ ישראל. זאת הייתה הרגשה שלנו, וחיכינו רגע רגע מתי תפרוץ המלחמה. ואני זוכר שהסתובבנו עם טרנזיסטורים כל רגע לשמוע מה קורה. היו שלושה שבועות של איום, של אימה, שלא ידעו מה קורה. זוכר בבית בירושלים, ההורים מילאו את האמבטיה במים, כל הסירים מלאים מים. הם זכרו מלחמת השחרור, פוצצו לנו את המים, היינו בלי מים, מי יודע מה יהיה. כל כלי של כיבול היה מלא מים בבית, לא נשאר אורז באף חנות בירושלים. זכרו את המצור, אני הייתי ילד קטן במצור, לא היה לחם בבית. אני זוכר שפעם השיגו חצי פרוסה, ובגלל שהייתי ילד קטן נתנו לי את זה. וההורים כל הזמן חשבו שהולך להיות אותו דבר, ורק הבחורים הצעירים היו בטוחים, הייתה הרגשה פנימית, אנחנו הולכים כעת לקראת המשך של הגאולה, זה לא יחזור. כתבתי מכתב להורים שלי, לא הייתי בבית, הייתי בישיבת הסדר. כתבתי מכתב להורים, אבא, אמא, לא לפחות, אנחנו בעוד שבועיים נכנסים לכותל המערבי, אנחנו מגיעים לשם. הייתה הרגשה פנימית כזאת, הרגשה שהקדוש ברוך הוא לא הולך אחורה, הוא לא נסוג, הוא לא מבטל. השם לא הביא אותנו לארץ ישראל כדי שנצא לגלות עוד פעם. הנביאים הבטיחו, יחיינו מיומיים וביום השלישי הקימנו ונחיה לפניו. ואני כאשר שחלתי, שחלתי, אומר יעקב אבינו לבנים שלו, חזר רואים, כאשר שחלתי בבית ראשון, שחלתי בבית שני, לא אשקל עוד, לא יהיה חורבן שלישי. אנשים לא מאמינים, פוחדים. הנהגה בממשלה הייתה של אנשים שהם לא מאמינים, הם לא בנו את הכל על אמונה, הם בנו על צבא, ולפי התחזיות של הצבא היה נראה שזה מסוכן מאוד, אבל אנחנו ידענו שזה לא יהיה, אנחנו הולכים לנצח, זה לא, מפלה לא תהיה, עם ישראל לא ייפול, יכול להיות שאולי יהיו קורבנות, זה לא משנה, אנחנו יודעים שיש דברים יותר חשובים. ברוך השם זכינו וחזרנו, אבל חזרנו לא רק לירושלים, חזרנו קודם לחלקים אחרים של ארץ ישראל, לשומרון, סביבות של ירושלים, בית לחם, אחר כך גם ירושלים. ירושלים עלתה ביוקר. ירושלים במלחמת ששת הימים הייתה מאוד מאוד עם הרבה קורבנות והרבה גבורה, הרבה אומץ. סיפורים של גבעת התחמושת וסיפורים לא רגילים. הבחור שלמד בישיבה השתתף במלחמה, פגע לו פגז של בזוקה והוריד לו את היד. הוא לא הסכים להתפנות, הוא המשיך להילחם עוד קרוב לשעה עד שהוא התמוטט. בחורים שהיו מוכנים לשכב על שדה מוקשים, על גדרות תיל, כדי שיעברו עליהם מלמעלה. בחורים שכשראו שיש חרקי ירי, שכל מי שעובר נהרג, אז התנדב מישהו לעמוד כדי שכולם יראו עליו, ואז ידעו מאיפה באים היריות. לא דברים פשוטים. היה הרבה אומץ, הייתה הרבה מסירות, וזה באותו זמן היה חלק ממלחמה גדולה על כל הארץ. הייתה סכנה גדולה ממצרים, מסוריה. המצרים ריכזו דיוויזיות שלמות עם טנקים מודרניים, עם חיל אוויר מהמטוסים הטובים ביותר שהיו בעולם אז, ולנו היו מטוסים סוג ב', סוג ג', שקיבלנו מצרפת מכמה שנים לפני זה, ולא היה בטוח כמה נשלם בשביל הקרבות האלה. אבל לא חוששו. וברוך השם, הייתה הצלחה גדולה מאוד. רוב הצבא היה עסוק במצרים, בסיני. היה נראה ששם עיקר המאבק. ואז דיברו שבמצרים יש סכנה גדולה. היו בחורים במרכז הרב, סיפרו לי, לא הייתי בזה, שהיו בבית של הנזיר. הנזיר היה תלמיד של הרב קוק, זצ"ל, ואמרו לו, מלחמה במצרים. זו הראה להם, פתח את החלון והראה להם את הר הזיתים, והוא אמר, שם תהיה מלחמה, שם זה העיקר, לא מצרים. וכששמעו, ברוך הבא ראש העירייה שלנו, מכבד אותנו, מכבד את היום הגדול, בבקשה. אותה מלחמה לא רק שהצילה את כל העם שהיה כאן בסכנה, שזה היה דבר ברור שזה צריך להיות, המלחמה הזאת החזירה אותנו לחלקים בארץ שהם לא לפני 100 שנה ולפני 200 שנה, הקברים של האבות שלנו, ירושלים, שם אבן השתייה שלנו, משם נברא העולם, בית המקדש שהשם נשבע שלא יזוז מירושלים, מעולם לא זז השכינה מכותל המערבי. ירושלים זה בית של השם, לא רק בית שלנו, זה הרבה יותר בית של השם. אבל גם זה לא, זה לא הכל. אחרי ההצלחה העצומה הזאת, זה הרים את הראש של כל היהודים בעולם. כל היהודים בעולם הרגישו שמדינת ישראל זה הלב של העם היהודי. לפני זה לא היו בטוחים. לפני זה חשבו שזה מקום בטוח, אבל גם אמריקה זה מקום בטוח. גם אנגליה, גם צרפת, יש לנו שם תנאים טובים. אנחנו יושבים שם. זה לא גרמניה, זה לא רוסיה, אבל בכל זאת, יש לנו מקום שם. ושמענו עדויות. שמענו עדויות מיהודים באמריקה. אשתי הייתה בתוך מצעד של סטודנטים שהלכו לבית של הנשיא של אמריקה לעשות שם הפגנה גדולה, למעלה מ-100,000 יהודים שהלכו לבית הלבן ורצו להפגין נגד זה שאמריקה פתאום, אחרי כל ההתחייבויות של הקדומי, לא יודעת, לא מבינה, אנחנו קודם תנסו באמצעים פוליטיים, הם סוגרים עלינו עם צבא, עם טנקים, עם תותחים, ולנו אומרים להסתדר עם פוליטיקה, סוגרים לנו את המצרים, סוגרים דרכים. ורק לנו אומרים לשתוק, כשכל יום מגדיל את הסכנות שלנו. היא סיפרה שבתוך המצעד צילו לדווח להם מה שקורה בארץ. פתחו את, הגיעו לחברון, הגיעו לבית לחם, הגיעו לשכם, הגיעו לירושלים, להר הבית. ואז מישהו מחזיק את הטרנזיסטור ואומר עוד חדשה. אז הם אומרים לו מה? הוא אומר, בא המשיח. ואז ההפגנה הזאת נהפכה להיות הפגנה של שמחה. צריכו לרקוד שם. זה יהודים באמריקה. הרגישו שפה הבית, פה העיקר. אז מלחמת ששת הימים בנתה את עם ישראל, היא הרימה את מדינת ישראל. מדינת ישראל מאז נהפכה להיות מדינה עם מרכז עולמי. גם העולם מסתכל עלינו אחרת. לפני זה היינו פינה קטנה. היום בעולם מסתכלים על כל צעד שלנו. כל מה שקורה כאן מעניין את כולם. יודעים שכאן הלב של העולם. ויש כל מיני מצבים שאפשר לראות מה שמדינת ישראל היום תורמת לעולם כולו. ואם בהתחלה, בזמן הקמת המדינה, היו כאלה שחשבו שמדינת ישראל הוקמה על ידי אנשים חילונים, אז זה לא שייך לתורה. זה אפשר לחיות כאן כאנשים דתיים בתוך הבית. היום רואים שמדינת ישראל זאת המדינה שעליה דיברו הנביאים. יש לנו היום יותר תלמידי חכמים ממה שהיו בזמן דוד המלך ומה שהיה בזמן החשמונאים. היום התורה בארץ זה המרכז של אין בכל העולם דומה לו. היום כשרות, ספרי תורה, מזוזות, לימוד תורה, הכל ברמה אחרת, אין בעולם דומה לזה. זה כאן. היה לפני כמה שנים, היה כאן יהודי שבא מרוסיה, מסיביר, והוא היה זקן מגרוזיה, שהוא זכה עוד ללמוד אצל רב חיים מבריסק ואצל החפץ חיים. היה 3 שנים אצל החפץ חיים בבית. מי שבן תורה יודע מה זה רב חיים מבריסק, מה זה החפץ חיים, יודעים מה זה משנה ברורה, מה זה הלמדנות של רב חיים מבריסק. והוא אמר לי, אני שמעתי את זה ממנו, אני מתבייש, בזמן שלנו אפילו שם לא היו תלמידי חכמים כמו שיש היום. מה שיש היום זה ברמה יותר ממה שהיה אז. אין לנו גדולים כמו החפץ חיים, אין לנו רב חיים מבריסק, אבל הרמה הבינונית הממוצעת של תלמידי חכמים היום בארץ היא גבוהה מאוד. וזה מראה שאנחנו בתהליך של עלייה, אנחנו בתהליך של גדילה, שהתהליך הזה זה לא דרך שנעצרת כאן. נכון? בתוך הארץ יש מפלגות של שמאל, מפלגות אחרות שפוחדות מהתורה, מנסות לעכב, לעשות תחבורה ציבורית בשבת, שרוצה זאת מדינה לכל אזרחיה. אין לנו זכויות כאן יותר מהערבים, זה הכל אותו דבר. זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו לא חזרנו לכאן בשביל להקים מדינה שהממשלה היא קואליציה יחד עם ערבים. זה לא יהיה. ממשלה שלנו זאת ממשלה יהודית, של העם היהודי, ורק של העם היהודי. ועם כל הקשיים ועם כל המאבקים אנחנו הולכים ועולים. אנחנו לא דורכים במקום. הרב צבי יהודה זצ"ל היה אומר, כתוב, שאנחנו עולים כמעה כמעה, עולים ממדרגה למדרגה. ובין מדרגה למדרגה, לפעמים יש איזה רגע שהוא קרא לזה סתר המדרגה, שפתאום לא מבינים שעולים. נדמה כאילו אנחנו דורכים במקום. אבל אנחנו בתהליך של עלייה. היה מזכיר, כשמישהו אמר לו, אולי הממשלה תכריז הנסיגה, אולי נפסיד את ירושלים. הזכיר את מה שאמרה אמא של שמשון לבעלה, שאמרה, הוא אמר, מות נמות כי אלוקים ראינו, אנחנו הולכים למות. רואה את המלאך, לא חפץ השם לעמיתנו, לא הרענו את כל אלה. השם לא עשה קיבוץ גלויות גדול יותר ממה שהיה בימי עזרא ונחמיה כדי להחזיר את הכל אחורה. הוא לא בנה את מדינת ישראל כדי שתהיה פה מדינה לא דתית, מדינה בלי תורה. זה לא הולך, זה לא יכול להיות. הוא לא יחזיר אותנו לירושלים כדי שהר הבית יישאר לנצח מתחם של הוואקף. זה לא של הוואקף. הם בנו את זה על מקום שלנו, זה יחזור. איך לעשות את זה? צריך חוכמה, צריך פוליטיקה, זהירות, צריך הרבה הסתכלות למרחוק, אבל סוף הדרך זה מה שיהיה. ירושלים תיבנה, המקדש יבסד, עבודה תחזור, ואנחנו בעזרת השם, אם אנחנו, אם לא אנחנו הבנים האחרים, יזכו להיות בבית המקדש במהרה בימינו אמן.